ובכן, נזכיר כמה דברים שמוזכרים בגמרא, דברי רבותינו, שהאדם צריך להיזהר בהם. בין הדברים שמובאים בגמרא במסכת תענית, אין מסיחין בשעת הסעודה. זה הלכה. כי היו שם שני חכמים, ואחד בא לדבר איתו, ואמר לו, תדע, סכנה, למה? יש פה כמה עניינים, צריך להבין. גם עניינים טבעיים, וגם לא טבעיים. טבעיים, כי יש לאדם קנה ויש ושת. הקנה, משם הוא נושם. משם הוא מדבר. הוושת, שם נכנס האוכל. והוושת תמיד סגור, מכוסה. שעת האכילה, הוא נפתח. ואז אם מדבר, אוכל, הוא בולע משהו, חס ושלום. גם יש פה דבר אנטיבי, כמו שבשעת הסעודה יש, הגמרא אמרה, שעת אכילה, שעת מלחמה. השטן מגיע בשעת הסעודה. ואיפה הוא יושב, לא פחות אלא יותר, תחת השולחן. וכך כתב הרב יפה ללב, עליו השלום, בנו של רבי חיים פלאצ'י. כתב רבי יצחק פלאצ'י, שיזהר שגם שאם האכל בשעת אכילה, הוא אומר, היה איזה דבר, יזהר שלא ישים מאכל תחת השולחן. והביא גם את דברי אביו הצדיק רבי חיים פלאצ'י, שכתב, יש כאלה, הוא מחביא את האפיקומן, איפה הוא מחביא אותו? שם אותו תחת השולחן. מדביק אותו, שם יש לו איזה מגירה, איזה דבר, ועל זה הם אוכלים. אומר, לא עשה כן. אפיקומן, איפה הוא מחביא אותו? שם אותו תחת השולחן. מדביק אותו, שם יש לו איזה מגירה, איזה דבר, ועל זה הם אוכלים. אומר, לא עשה כן. כיוון שאז תבוא, בא סיטרא אחרא, ושורה מתחת לשולחן. אז זה חידוש שראינו, שכך כתב רב יפה ללב, והפוסקים כתבו שם, גברה רבה אמר מלטה, ובעל המחש. אדם גדול אמר דבר, ואנחנו כדאי שנחשוש לזה, אבל לכתחילה. בדעבד לא נאסר האוכל, לא עד כדי כך. אבל בכל זאת, יזהר האדם לא לעשות כן. אז כיוון שהשטן נמצא שם, כך מפורש בזוהר שהשטן בא. זה הסיבה שלפני ברכת המזון כתב רבנו ארי, שאומר את הפסוקים, יש חמישה פסוקים, שאומר אותם, אם יש דימון בשלושה או בעשרה, זה הכי טוב. מיד השטן בורח. אבל אם אין זימון, אתה לבד או שניים, יאמר, אברכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. תהילת אדוני ידבר פי, וברך כבר עושה שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו מברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה, ודבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני, מיד השטן בורח. ואז אתה מברך בחת המזון. כך כתב רבנו, מובא בסידורים. שכם בסידורים של שחרית, ראיתם את זה? מובאים, הפסוקים האלה ידועים. כל אחד יאמר את זה בינו לבין עצמו, לפני ברכת המזון, מיד יתחיל. ברוך אתה השם ואינועם, ברוך אתה השם, האל נבזן אותנו וכו'. אז זה דבר אחד שיזהר שלא ידבר בשעת האכילה. דנו הפוסקים, מה זה בשעת האכילה? האם כל הסעודה? מרגע שנטלתי ידיים, ברכתי המוציא, לא לדבר, או למשל, עד שהביאו את האוכל, אני רוצה לשאול אותו איזו שאלה, או יש לידי חכם, מישהו רוצה לדבר איתו, לשאול אותו איזה דבר בדברי תורה. אמרו לו, בין מנה למנה מותר. אבל בשעת האכילה ממש, יש בפה אוכל, והוא לועס אותו, זה אסור. לכן גם שתייה, בשעה שהוא שותה. שותה לפעמים יותר מסוכן. בפרט אנשים מבוגרים, לא יש להם רפלקסים. השם יצילנו, קרה כמה פעמים, לא תקום צרה, לא תקום פעמיים צרה. היה כמה פעמים זקן, בפרט שאוכלים תפוז או קלמנטינה, או אפילו כל דבר שיש בו איזה רעיסה שצריך ללעוס, והזקן לא תמיד לועס טוב, באמצע שזה היה בגרון, פתאום נסגר הלוע, יש רפלקס, זה דבר ידוע אצל הרופאים, ואז חס ושלום יכול להחנק. היו כמה מקרים שהיה זקנים שבאמצע האכילה אפילו לא דיברו, באמצע האכילה נתקע להם, פתאום הלוע נסגר. זה כמו אדם שהוא הולך ופתאום נעצרת לו הרגל או היד, וכן אז זה הדרך. מה לעשות? השם שומר ישראל שיהיו כל השעות טובות, אז צריך להיזהר. לכן לא ידבר, כי הדיבור מזרז את זה. לכן זה אדם יזהר מאוד שלא ידבר בין בתוך בשעה שהוא אוכל. אבל אמרנו בין מנה למנה מותר, אבל אם חבר שלך הוא אוכל לועס, אל דבר איתו עכשיו, שיגמור יבלע מה שיש לו, אחרי זה תדבר איתו מה שאתה רוצה. אז זה דבר אחד שהגמרא הזהירה אותנו. איפה מסכת תענית? יש לנו גמרא מסכת גיטין, גמרא מסכת גיטין דף עין, שמה כתבה שהאדם יזהר באכילה ובשתית. אז מכאן יש אזהרה, צריך להיזהר. פעמים מביאים לבית הכנסת מיני ברכיות, ברכות, לברך, ואנשים אוהבים לעמוד, אפילו יש כאלה גם, זה אני תמע מאוד איך עושים את זה. פעם הערתי למישהו, בית הכנסת היה שם, למדו לעשות קידוש, מה העניין? מה יש להם כיף לבוא לאכול, לשתות יחד ביום שבת בפרט, בבוקר אחרי התפילה. נולדה לו בת, נולדה לו תרנגולת, נולד לו בן, אני יודע מה, מביא שם. אז היום אוהבים לאכול כל מיני מרעים בישין, בר מינן. מביא ג'חנון, הוא מביא בורקס, מביא ביצה קשה, מביא זה. ואז עושה קידוש, והוא עומד מתחיל לזלול. ועומד מדבר. קודם כל, זה לידי חובת קידוש ספק אם יצא, כמעט שצריך לשבת. כי סעודה, מה זה? אין קידוש, אמר שמועד, אין קידוש אלא במקום סעודה. הוא צריך, הוא חיה בבוקר לעשות קידוש. לעשות קידוש, צריך לשבת, כי זה נקרא שאני ישבתי. אבל המהלך או עומד, זה לא דרך העולם לעשות כך קידוש. יכול להיות שלא יצא ידי חובה. בפרט שהוא צריך לאכול כזית מזונות, או לשתות רביעית יין, כך כתב הראש. למה? שיש עליו ברכת על הגפן, ברכת על המחיה, ברכה מעין שלוש. אז יש ברכה מעין שלוש, זה דומה לברכת המזון, זה במקום סעודה. אז הוא יוצא ידי חובה. עליו אחי לא יוצא ידי חובה. אז לכן אלה שעומדים, בפרט לפעמים מביאים את העוגות האלה, בר מינן, קוראים להם, איך קוראים להם, דוד? עוגות רצח, מכיר אותם? זה כמו ספוג, כמו ספוג. מכניס אותו, זה פתאום, אפילו אדם צעיר, חונק לו את הגרון, והוא מדבר, יכול חס ושלום הכל לקרות, השם מצילנו, צריך לשתות. אז זה ישב, לא יעמוד. והגמרא אומרת שם, אכילה ושתייה מעומד, לא בגלל הסכנה, סתם היא לא בריאה לגוף של האדם. מזיקה על המעיים, מזיקה גם לרגליים. לכן צריך להיזהר לא לאכול ולא לשתות כשהוא עומד. וגם כאן הרב יפה ללב כותב שבבוקר לדגימה הראשונה ייזהר לשבת. כך כתב. וזה דווקא אז אדם לפעמים ממהר. הוא בא לרוץ, אז רוצה לטעום איזה משהו, חוטף, לוקח משהו או שותה, לא תעמוד, תשב, תשתה, לגימה שתיים, תיקח איתך משהו לאכול, תאכל, ותלך אחר כך ברכב, אני יודע איפה, שמה בדרך, תאכל. תאכל בדרך, לכתך בדרך, ואכלת בדרכך. ואז הוא אומר, פת שחרית יותר מסוכן מהכל. כך כותב היפה ללב. לכן צריך להיזהר. אז אדם ייזהר בזה מאוד. אמר לי פעם אבא שהייתי ילד, הילדים, אתה יודע, אוהבים לשתות ככה מעומד. אז אמר לי רבי יוסף חיים, הוא שמע אותו שהוא היה ילד, הוא רבי יוסף חיים בדרשה הזהיר שצריך לשבת ולשתות, בעיקר לשתות. ואם לא, אין לו מקום לשבת, אומר אפילו ישיין, כי הגמרא אומרת צמיחה זה חצי ישיבה. כלומר, אם אני נשען, נתקי, כמו שאומרים ביידיש, אז הוא נשען, זה חצי ישיבה, גם טוב, אחסן נתבלש, אבל לעמוד ולשתות לא יעשה כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אז זה, עד כאן ראינו ענייני האכילה, כמה צריך האדם להיזהר בהם, כמה הלכות על גבי הלכות יש בהם עוד ועוד, שאדם צריך להיזהר מאוד מאוד, שלא לבוא לידי מכשול. שעוד דבר, כתבו הפוסקים, לא יאכל אכילה מרובה. לפעמים, או שלא נעים לו מבעל הבית, או שלוחצים עליו, תאכל, 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 והוא לא יכול. אל תאכל, אסור לאכול. והפוסקים כתבו שאם אוכל יותר ממה שהוא יכול, לפעמים יש שעות שהוא לא יכול לאכול. אני יודע, ממהר או מתוח, או שהוא צריך איזה דבר לעשות, אז לא מסוגל לאכול, אין לו תיאבון. יש שעה שיש, שעה שלא. אם אוכל אכילה מרובה, עובר שלוש שלבים, עד כדי כך. והם שמר לך, שמר לך, שמר, אמרה הגמרא, זה לב. כל מקום שאמר בתורה, שמר לך. וגם אמר שמה, פן תשכח, מה יש בזה? אכילה מרובה מביאה את האדם לידי שכחה. אז הוא על ידי זה, פן, כמו שהגמרא אמרה, שמר, פן ועל, אז עובר בלב. כל מקום שאמר, שמר, כמו ישעק, שמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, שמר, הנה זה אליו אחד, שמור נפשך מאוד, פן תשכח, פן זה עוד לב שני. מה הוא בא להגיד? שמר לך, פן תשכח את הדברים, אסור לשכוח. יש מהפוסקים הרבה כתבו שכל דבר שגמרא כתוב קשה לשכחה, אם הוא עושה אותו הוא עובר לב מהתורה. מה עליו? שמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אז זה בהר סיני, אבל ראו עיניך כעת, למדת בבית המדרש, למדת בספר, וזה ספר מוסמך, דברי רבותינו, וכאן חכמים אמרו שאסור לעמוד, לאכול ולעמוד, ואסור לאכול אכילה גסה. הרמב״ם כתב, זה כמו חרבות לגוף. מביא את כל המחלות מזה. הרמב״ם כותב שלושה דברים גורמים לאדם חולי. אחד, שהוא אוכל אכילה לא מתאימה, דברים שאסור לו לאכול. שתיים, שהאדם לא מניע את הגוף שלו, שהוא כל הזמן יושב או שוכב כל הזמן. זה לא טוב. זה מסוכן מאוד לבריאות. שלוש, שהוא מתרגז, כועס. כל דבר מרגיז אותו, יש לו ענין דעת, הוא אדם כזה שכל דבר משפיע עליו, אז זה גורם לו צער ולא טוב. אלה שלושת הדברים האלה גורמים לאדם חולי ברמינן. אבל אם עושה את זה, עובר בתשקצו את נפשותיכם. הרי שלוש לבים מהתורה עובר עליהם. לכן יזהר מאוד שלא לעשות כן. יש עוד דבר אחד. גם קשור לאוכל, הגמרא מסכת פסחים דנה. מה מסכת פסחים? מביאה שם שיש מצווה רבי ליל הסדר, תקנו לנו חכמים, לשתות כמה כוסות? ארבע, נכון? לא, ארבע. ארבע כוסות. הגמרא מקשה שם, הלא למדנו, שמואל אמר שאסור לקחת זוגות. למשל, אז היו בזמן הגמרא, היו מקפידים, היה שם שתי לחמניות לאוכל, אחד כן, שלוש כן, שתיים לא, שתיים וחצי כן, שלושה אגוזים לא אוכל, אוכל, שתיים, כל זוג זוגי. למה? אז היה שדים, איפה זה היה? בבגדד, שם בבבל, שם היה מצוי מזיקים, גם היום יש שם מזיקים. יש על ארבע, יש על שתיים, הם כולם, הם גם, שהם שכל של ארבע והולך על שתיים. אז זה מזיקים. המזיקים למי באים? כל מי שאוכל זוגות או שותה זוגות, אז הם מזיקים לו. הגמרא בסוף אומרת, שמי שקפיד קף דבעדה, מי שלא קפיד לא קף דבעדה. זה לא מצווה, לא, אין עניין לגלות לכולם, להגיד, תיזהר, אל תאכל שתיים. יש עדות מסוימות, אוי וואי וואי, אם תתן לו שתי סוכריות, תכעס. יגיד לו, או אחד, הוא לוקח אחד, או לוקח עוד, תביא עוד. עוד, אין דבר, הוא לא סופר, אפילו יהיה זוג. אז זוגות היו חוששים. והגמרא שואלת, איך בליל פסח אנחנו שותים ארבע כוסות? לזוג. צריך לשתות פרד. שבעה הגמרא, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. כמה שדרשו את זה מהפסוקים. וגאלתי אתכם, והוצאתי, וגאלתי, מה כתוב עוד? נו? בתחילת פרשת ועירה. והוצאתי, ולקחתי, והצלתי, ולקחתי. הנה, ארבע. אז ארבע כוסות, אנחנו רוצים לשתות. ויש בזה כמה רמזים. נגד ארבע גלויות, כנגד ארבע בנים, יש בלי סוף שזה רמזים בלי סוף. אז זה, כיוון שזה דבר מצווה, כמו שם בפסחים אומרת, שומר מצווה, לא ידע דבר רע. אז זאת צריך לפחד. לכן אנחנו אוכלים גם זוגות, אבל נפקה מנעה שלא כדאי להקפיד. גם בעין הרע, כמו היא אומרת, יש עין הרע. אבל אם אתה כל זמן תפחד, וגידו, הוא עשה לי עין הרע, הוא עשה לי ככה, הוא הקפיד עליי, הוא יגרום לי ככה, הוא מתחיל לפחד מזה, מתחיל לפחד מזה, מכניס לראש שלו דמיונות, והדמיון פועל. אז אם הוא לא מקפיד, לא ישפיע עליו. מדה קפיד, קף דבעדה, כך כתבו התוספות גם במקום. הרשב"ם, המסורת פסחים, כך כתבו. מי שקפיד, מקפידים עליו, מי שלא קפיד, לא מקפידים עליו. אז לא צריך להקפיד. הכי טוב, לא להקפיד. אבל בכל זאת, אדם ידע, יש אנשים שהם חוששים לזה. אבל האמת, לא צריך לחשוש. עוד שמה הגמרא בפסחים כותבת, זהר מאוד לא לזרוק פירורים ולדרוך עליהם. מצוי הרבה, וכך כתב הבן ישעיה, החמיר בזה מאוד. למה? זה קשה לעניותם בר מינן. אם אדם זורק פירורים של לחם או מאפה, הוא עדין כל דבר שבחתו מזונות. יזהר, לפעמים יש כמו שהוא אוכל מצות או קרקרים, דברים יבשים, ואז על ידי הפירורים האלה נופל לו ברצפה, והוא על ידי זה אחר כך דורך עליהם. כשהוא הרי, הגמרא כתוב בפירוש, פירורים בכזית, מה פירוש? מתי אסור לזרוק פירורים? אם היה חתיכת כזית. כשאומרים, אפילו לא היה חתיכת כזית, אבל בכל הפירורים שיש אני אסוף, יהיה כזית אסור. אז עכשיו זה בעיה. לכן צריך להיזהר, נשאר להם לחם בבית, שרבה, קונים לחם יותר מדי, נותן לכל ה... שם כולם נהיה זימון, ישנים, תיזהר אתה גם כן, צר השינה מרקד שם. אז אני רואה בעוד מקומות, מה היה? אתמול בלילה היה זה? משמר. אה? מה היה? צריך לעשות ספרי לריסוס, לעורר את האנשים. אז על ידי הפירורים האלה, זורק אותם, לא טוב. אומר הבן ישחי, זהר גם, זהרו בעלי החנויות. אומר בארון שמניחים שם לחם, היום יש הרבה לחם שנמצא בסקיות, אבל יש הרבה שהוא לא בסקיות. אז נמצא, ואז יש שם פירורים, ואז הרצפה שם יש פירורים, צריך לטטות כל פעם. וכן הוא כותב הבן איש חי, כשיושב לאכול, הרי הארוחה, ילדים גדולים, אני יודע מה, קורה שנופלים פירורים ונופלים ברצפה. אז אחרי שגמר לאכול, יטטה את הרצפה, ויאסוף את הפירורים. אבל פירורים אמרנו בכזית, זה אסור מצד ההלכה. כמרה אומרת, קשה לעניותה, ברמינה נעשה עני, שמשאיר פירורים. אבל בפירורים דקים, גם כן לכתחילה ייזהר לאסוף אותם. אז ייזהר אחרי שאכל, אכל לחם בפרט, או אכל, למשל בזמנם, היו אוכלים לחם יותר קשה. אז הלחם מתפורר מהר, נעשה הרבה פירורים, יש לו פירורים ברצפה, אז יאסוף את הפירורים ויסלק אותם, ואיפה יזרוק אותם? זו שאלה. בגמרא מובא מעשה, שהיו שני חכמים יושבים ללמוד יחד על שפת הנהר. יושבים על שפת הנהר, והנה ראינו איזה איש אחד עבר בדרך ועצר שם, היה מקום טוב, שם דשא, ושמע זה, הלך נטל ידיים בנהר וישב לאכול. ישב לאכול והיה סועד, והם היו לומדים שני החכמים בצד. והנה רואה החכם אחד, שר של העניות ירד מלמעלה, מלאך, מלאך מזיק. והוא עומד מעל הראש של האיש הזה, והאיש לא יודע מכלום. ואומר לחבר שלו, הנה עכשיו זה יגמור את האוכל, הוא נפלו לו פירורים פה ברצפה, נעשה אותו עני, חס ושלום. והנה, גמר האיש הזה לאכול. גמר, אז הם ישבו לראות החכמים, מה יעשה זה? המשיכו ללמוד, אבל ראו שהוא הלך, נטל ידיים, מים אחרונים, וברך ברכת המזון. אחרי שגמר, לא עזב והלך, אלא אסף את כל הפירורים שישו, מה שלא הצליח לאסוף, תלש את כל העשבים שהיה שם, כל מיני צמחים, תלש אותם, זרק אותם לנהר. וצעק שר העניות, אומר, וואי, האיש הזה היה בידיים שלו, ועכשיו הפסיד אותו. וכאן עמדנו, הגמרא אומרת, מכאן נזהר האדם, כמה צריך להיזהר אחרי האוכל, שלא יהיה פירורים ויזרקו. יש גם הרש"ל כתב בשלמה לוריא, ביום שבת אנחנו אוכלים, אז תראו, שימו לב שהרבה נזהרים לשים שתי מפות על השולחן. מאיפה יצא המנהג הזה? למה לא מספיק מפה אחת? מפה יפה וזהו. אלא, למה עושים שתי מפות? אומר הרש"ל שביום שבת גומרים את האוכל. אחרי שגומרים את האוכל, לוקחים את כל המפה, מנערים אותה. פעם היה מפה רב פעמית, היום זה מפות חד פעמיות, הכל זורקים. אבל מנערים אותה במקום שאין עוברים ושווים. איפה שיש ציפורים, איפה שיש דגים, איפה שיש נהר, מנערים את זה. בינתיים, אם אתה מסלק את המפה, שולחן של שבת נהיה מגולה. נחשף השולחן. ואסור, אסור שיהיה, כך כתב הרש"ל, שהוא היה מקפיד בבית שלו להניח מראש, מערב שבת, היה מניח שתי מפות זו על גב זו. הצד שאם המפה העליונה תתלכלך או יצטרך לאסוף את כל הפסולת שיש, אז לא יהיה אפילו לרגע אחד השולחן פנוי וערום, אלא כל הזמן השולחן יהיה מחוס. מכאן למדנו גם הלכה שביום שבת גם אלה שאוכלים במשך השבוע על שולחן ללא מפה, ולא חייב מפה על השולחן, אז אוכל על השולחן ללא מפה, ביום שבת שמים מפה מיוחדת לשבת, מכסה את השולחן. למה? זה שולחן של שבת, אתה אומר די סעודתה, דחקן תפוחין קדישין, וכן על זה הדרך, אז לא ישאיר את השולחן מגולה אפילו רגע אחד. נעשה הפסקה לשינה, לשיח דעת. מה אתם אומרים? יש מלא אנשים עייפים פה, מה קרה היום?
הרב, לא מועיל בין מפה למפה.
מה לא מועיל?
לא מועיל בין מפה למפה, עד ששמת מפה לשים מלח עם חתיכת לחם על זה? לפני ששמת מפה השנייה?
ישים מלח איפה?
חתיכת לחם בתוך המלחייה. חתיכת המלחייה על השולחן לפני ששמת מפה.
חתיכת לחם?
בתוך המלח.
בתוך המלח. ויניח את זה
על השולחן, לפני ששמת מפה.
על השולחן. מה הרווח בזה? לא הבנתי.
שהשולחן לא נשאר לבד, שיש שם חתיכת לחם.
שהשולחן, לא, אני לא, לא העניין של שולחן לבד. שולחן לא יהיה מגולה, ללא מפה. אז לכן שמים מפה אחת, ועליה עוד מפה. ואז במידה ואני מוציא את המפה העליונה, השולחן הוא מכוסה. יש לו מפה. גם מה שאמרת, יש הרבה, אני יודע, עושים כך. לוקחים את החתיכת להם השירים, הרי צריך להשאיר חתיכה מהמוציא. הגמרא אומרת, שולחן שגמר לאכול ולא השאיר חתיכת להם, לא רואה סימן ברכה. אז כן, מה עושים? משאירים בשבת, ביום שבת אני מדבר, יש חתיכת להם, איפה שמים את זה? בתוך המלחייה. זה לא טוב. אני לא נותן להם לעשות כן. למה? זה הלחם הזה שהוא שם אותו, אחר כך נהיה בורר. הוא צריך אחר כך לקחת מלח, לשים באוכל או לשים, או להטביל פיתו את הפת במלח. אז הוא מוציא את החתיכת להם. למה הוא מוציא את החתיכת להם? כי הוא לא רוצה אותה, הוא רוצה את המלח. אז זה נקרא בורר. בורר פסולת מתוך אוכל. לכן לא יעשה כן. אלא חתיכת להם אשאיר בצד, לא ישים במלחייה. מלחייה זה למלח, זה למלח, או ישים לו איזה צלחת מראש, צלחת קטנה, שעליה ישים את הלחם. אבל לא במלחייה, כי אחר כך זה נקרא בורר. לכן יזהר מאוד בשבת, צריך יזהר בזה, שלא יבוא לידי תקלה. כן, מה עוד? אין לך שאלה? מה אמרת? מה עושים? מה מלח? לא הבנתי. נו? לא, אבל אם הוא יוציא את הלחם, יבוא אחד שהוא לא יודע, שכחת לך, הוא עסוק, הוא צריך כעת לקחת מלח. הוא רואה פה במלחייה, יש שם חתיכת לחם. מפריע לו, מוציא אותה ולוקח מלח. ברגע שהוציא אותה, עבר על בורר.
כן, אבל יוצא בלחם גם מלח. לא יוצא מהאחוז.
מה זה?
יוצא גם מלח.
אומר בלחם גם מלח. מה זה
קשור?
לא הבנתי מה הוא אומר.
הוא אומר שהוא מוציא אחת מפת גם
מלח. המלח שלו יבורר, מוציא את הפסולת וקצת אוכל.
כן. מה יש שם?
אומר, עם המלח, עם הלחם שהוא מוציא, יוצא גם קצת מלח, אז זה לא בורר, הלחם.
למה? אבל הוא מוציא את הלחם.
אבל יוצא גם קצת מלח עליו.
זה נקרא עדיין בורר, זה כן נקרא בורר. כי הוא מעוניין להוציא את הלחם, זה מפריע לו. הוא רוצה לקחת את המלח. אם ככה, ייקח את הלחם, והמלח שעליו יפזר אותו. הוא לא עושה כך. אלא הוא מוציא את הלחם, הוא מכניס את האצבעות שלו, עושה חופן, כמו טבק. לוקח להם מלח ושם, זה לא טוב. כן. אפילו שיוצא עם הלחם מעט מלח, כמו שאתה אומר, בכל זאת יש פה בורר. זה מחש מהבאי, זה צריך להיזהר. יש, איך, בכבוד.
שאלה, לא הנושא הזה, אבל בעיה שיש.
כן. מה הם עושים? יש קפסולה פה, אתה מדבר מעבר ל...
רוצים לזכות את עם ישראל בברכות, מביאים עצה והסבר,
כן.
ומעבירים לזה מאחד לשני, הרצון שלהם באמת טוב, אבל מה, אם כל המחלה, לא אין זה ראוי לה...
עכשיו, בתקופת הקורונה, אתה צודק, הערה יפה, הערת. תקופת הקורונה, לא נכון, אותה אגודת הדס, או אגודה של מה שיש לו, וכל מיני רוזמרין, אני יודע מה שיש לו, כל מיני זה, נותן, מברך עליה ונותן לשני להריח. ואתה לא יודע אם זה שנגע בזה, אפילו ביד, כל שכן אם הוא שם את זה ליד החותם וליד הפה ונשף ואפילו ננשיף לתוך זה כמו ינשוף של המשטרה, זה יכול להדביק. יבוא השני, יבוא השלישי, ואתה לא יודע כמה אנשים הריחו בבשמים האלה. אז צריך להיזהר, בין בשבת בין בחול, לא באותה, לא לעשות אגודה. אבל אם הוא רוצה לזכות אחרים לברך 100 ברכות, בפרט ביום שבת, הרי יש גם כתוב בהלכה שיש לזה אלוהים נשמה לנפטרים. לנפטרים זה התחילו משם ומשם עברו לסעודות. הנפטרים נהנים מריח. למה? לא הגמרא אומרת. איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, ואומר זה הריח. ולכן במוצאי שבת אנחנו מברכים על הבשמים. ולכן גם הרבה לא יודעים שזו הסיבה בשעת המילה. פעם ככה היה, בשעת המילה, היום לא נזרים בזה. לוקח אחד, יש לו בשמים ביד, לוקח כל עלה עלה, נותן לזה, נותן לזה, מחלק לכולם. ואז בשעת שמוזג על היין, נכון? מברך בורא פרי הגפן, מה כתב מרן? שיברך גם על בשמים. ואז כל אחד מריח בבשמים. הוא מברך בעצמו גם כן, יכול לברך לעצמו ולהריח בבשמים. למה מריחים בבשמים בברית מילה? מה נכנס פה? מה עכשיו הבדלה עושים? אמנם אני מבדיל אותו, זה קודש, ועכשיו לא יהיה ערל, אבל לא זה הטעם. הטעם, כתב הרב מעבר יבוק, שכל אלה שבאים בשעת המילה זוכים, יש להם נשמה יתרה של שבת. לכן אנחנו עומדים בשעת המילה, שנאמר ויעמוד העם בברית. בשעת ברית צריך לעמוד, אז אנחנו עומדים מרחים, חוץ מהסנדק שהוא יושב, אבל שאר העם כולם מרחים בשמים. למה? כשהתינוק בוכה, לא כמו שיש כאלה אומרים זה שעת רצון, אז תרביץ לו, אתה יודע מה, קח את הילד שלך, תן לו מכות, יתחיל לבכות, תגיד ריבונו של עולם, שעת רצון, תרחם עליי, תן לי כסף. זה לא ככה. אדרבה, בגמרא מובא שיזהר בשעת המילה לא לעשות צערה דינוקה, לא יעשו צער לילד. דוגמה, בשעת המילה אז יש שם כמה פעולות המוהל עושה. אחד, הוא קורא את הברית, נכון? חותך את העורלה, אחר כך הוא מגלה את העטרה, עושה פריעה, ואחר כך מוצץ את הדם. אלה שלוש פעולות שייכות למוהל. כתוב בהלכה, אסור לעשות כן, לחלק את זה בין כמה. לפעמים הוא, יש לו שני מוהלים, נותן לאחד לברך ולחתוך, לשני אתה תעשה פריעה. אבל בינתיים התינוק מדמם וכואב לו והוא צועק, אז זה צערה דינוקה. אפילו לרגע אחד אסור לעשות כן, אלא תכף הוא מיד להזרז ולעשות לו ולחבוש אותו כדי שלא יכאב לו. אז התינוק שהוא בוכה, אני גורם לו צער. אז צערה דינוקה, כמה שנוכל להמעיט בצער של התינוק, צריך להיזהר. לכן יש כאלה גם, ופעמים, חושבים שאני נחשב משהו, רוצים אותי בסנדק, ואין לי את התינוק, אני מחזיק אותו ביד, ואני מרגיש את הדם זורם בתוך גופו. בשעה שהוא בא למול אותו, שם לו את המגן, והוא מסכן, הוא מתחיל להתאמץ כולו, מתכווץ, צריך להתפרץ, כל ילד יש לו איזה תגובה, תופס את הסכין, ברשות מוריי, אמרתי לו תשתוק כבר, ברשות מוריי ורבותיי, הוא אומר, מה אתה מוציא אותנו ידי חובה? תברך. חבר כל רגע, מסכן הילד הזה סובל, ועד שהוא מברך על המילה, ואז הוא מתחיל לחתוך, והתינוק בינתיים צועק, ומה לא קורה איתו בר מינן, השם ישמור, כולו אדום נהיה, וצהוב, ולבן, וכחול, כל הצבעים שבעולם. לכן לא טוב, אלא יעשה בזריזות, מועל שיהיה אומן וזריז. כתוב בהלכה, לא יחר מוהל בגלל שהוא ידידו או קרובו או מכיר שלו, רוצה לכבד אותו, לא, תיקח המועד הכי אומן, היותר אומן והיותר קל, שיעשה את המילה בזריזות ויהיה רגיל לעשות מילה. וגם יש כתוב אחרי גיל 50 או 60 לא ימול עוד ילדים. מרבי עליו השלום היה מוהל, הוא אחרי גיל 50 כל הכלים של המילה שלו נתן אותם מתנה לאיזה מוהל, וזהו, לא רצה להשתמש בהם. למה? זה היד כבר מתחילה לא להגיב, המבוגר הוא מגיב קצת יותר לאט, אז זה לא טוב, צריך להגיב יותר מהר, אכן נזהר בזה. אז זה הבסמים מחלקים לכל אחד ואחד, ואפילו לתינוק יש מנחים לו שיריח קצת, ייכנס הריח, אם זה נענע או איזה משהו שנותן ריח, כמו איך קוראים לו הוא? רודה, לא רק רודה, רודה זה לא כולם אוהבים את הריח, פעמים התינוק לא אוהב את זה. יש לואיזה, איוה, לואיזה, אז אם זה טרי, וואה, אז הוא נהנה מזה, צועק ונרגע. אז חוזרת הנשמה היתרה לכולנו על ידי הבסמים, כך כותב הרב מעבר יבוק. ואז כל היהודים, שמחה וצהלה, גמרנו, כל נהיה בעל מקומו בשלום. טוב, טוב מאוד, כן. אז יזהר בזה שיעשה הכל כמו שצריך. אבל באמת צריך יזהר גם מגבות, לא להשתמש במגבת, אלא השתמשו מגבות נייר חד פעמיות, זה הכי טוב, כדי לא לעבור הדבקה מאחד לשני, שמרחם. צריך יזהר מאוד מאוד. יש עוד דבר שהגמרה הביאה שם במסרת פסחים, שם בקוף י' א', הגמרה הביאה רשימה של עניינים שצריך להיזהר בהם. שם הגמרה אומרת, מי שתולה ביתו, אסור לתלות את הלחם. אז יש כמה פירושים, יש אומרים, תולה את הלחם עצמו. למשל, יש לו נגיד פיטה, או אפילו לחם ברמן, לחם אנג'ל, יש לו מסמר, יש לו איזה זה בקיר, תולה את זה שם, אסור. תולה ביתו, יתלו חייו. ברמינן, או שם אותו בשקית והשקית תלויה על המסמר, אסור לתלות. יש פעמים קולב שתולים שם, יש במקווה, הרבה פעמים אני רואה כך, אתה בא למקווה ובא אחד, הוא קנה חלות לשבת, נכנס איתם לתוך המקווה, טוב שלא נכנס לתוך המים גם, יש זה כל מיני וכן על זה הדרך, הוא מביא את זה, תולה את זה שם, אני מוציא את זה, שם את זה על הספסל. בא, הוא מסתכל עליי, מסתכל עליי בחזרה, הוא אומר לו, מה אתה תולה? תפתח הגמרה ותראה, זה השם ישמור, הצלתי אותך מסכנה. תלו חייו, יש שני פירושים, שאחד, השם ישמור, החיים שלו בסכנה. פירוש שני, הפרנסה שלו, תלויה ועומדת. אז זה לא טוב, אסור לתלות לחם. אבל מאכלים, כתוב הפוסקים, מותר לאכול. שכן היה דרכם בזמנם, זמן הגמרה, תראה, מצוי הרבה, היו קונים בשר או היו שוחטים כבש, נשאר חצי כבש, מה יאכל את כל הכבש היום? חצי היום, חצי מחר. כבש אחד תעשה בבוקר, כבש שני תעשה מן הארבעים, אז הוא שומר אותו. איך היו שומרים אותו? גמרא אומרת, היו תולים את הכבש, את החתיכת בשר, מולחים אותה, מתייבשים אותו בשמש, זה תולה אותו אפילו שבוע, לא קורה לו כלום, נשאר טרי שבוע שלם, ואז כל פעם שצריך חותך ואוכל ממנו. כמו שיש היום נקניקיות, לא לכם, זה מסוכן לבריאות, נקניקיות וכל מיני עניינים, תולים אותם, אז זה תלוי, מותר. אבל לחם לתלות או כל מין מאפה, אסור. היה בזמנם, אתם זוכרים, אני לא יודע אם יש היום, היום לא ראיתי, בקיוסקים היו תולים בייגלה, אתה זוכר? היה לוקח חוט, הבל, קושר אותו, דופק אותו מפה, ובאמצע יש שם איזה 10 בייגלה תלויים. זה אסור. זה יתלו, נתולים פרנסתו. אז מה צריך לעשות? אך המציאו פטנט אחר. מקל שיש לו שם, מכניס אותם, מהבייגלה זה עם חורים. אז שם אותם, מניח אותם אחד על הגבי השני. ואז כל אחד בא, לוקח אחד בייגלה, משלם לו והולך. אז ככה עושה ויוצא את החובה. אבל לתלות, לא לתלות. עכשיו הרבה שאלו, גננת מה תעשה? הוא שמע את זה פעם, גננת אחת, ונבהלה מאוד. באים הילדים, מביאים איתם סנדוויצ'ים. סנדוויצ'ים. ובתוך התיק. ויש להם שם אפילו תמונה של כל ילד וילדה שלא יחליפו. שמעת מה היה בספרד? בוא הנה. שמעת מה היה בספרד? שבוע שעבר, כנראה, פרשת לך לך. הלך יהודי אחד, לא יודע אם זה יהודי, סליחה, הלך איזה איש אחד, הלך לגן, לקחת את הילדה שלו בצהריים. עכשיו, לא יודע איך קוראים לה, איזה שם של גויים. אז הוא אמר, אני רוצה את זאת, הסייעת, הייתה שם סייעת חדשה, נתנה לו את הילדה. לקח, שם אותה בבית, באוטו, נסע לבית. נסע לבית, נסיעה אולי שעה, הגיע לגן, לבית, שם אותה בבית. תמה, האחות הגדולה שם, הילדה שלו, אומרת, אבא, זה לא, זאת לא הילדה שלנו, לא דומה לה בכלל. אחרי איזה שעתיים, שלוש, גילה שזה ילדה אחרת. כן. עכשיו, היה שם מהומה בגן. באה אמא שלה, היא לא מוצאת אותה, ורואים ילדה אחרת זרה. מה קוראים לאח? שמה כשמה היא. שמה כשמה, אותו שם. ועלינה, עכשיו מה עושים? נהיה בלגן גדול, הלך מהר, משטרה כבר נכנסה, למה חטיפה, ונהיה רעש גדול, עד שהוא הלך והוא בעצמו התנצל. אמר, אני מבקש סליחה, אני לא ראיתי. הייתי ממהר, אתה יודע, עומד, שולה עשו לו רפורט שם, אין חניה. לקחת הילדה והלך. אז חשבו שזה איזה גנב בא לגנוב ילדים. שם שמור. אז מה עושים להם בגן? שמים להם שם את התמונה של הילד, של הילדה, כדי שלא יטעה. אז הוא יודע מראש, זה הוא. זה, הנה, זה תיק של זה, זה תיק של זה. תולה אותו. הבאו לשאול, מה הדין? מותר. למה? זה בתוך תיק, התיק הוא סגור. זה לא תיק שקוף, זה לא שקית ניילון. שם מה שהיה במקווה, מה שאמרתי לך, הוא לקח שקית ניילון שקופה. כל מי שרואה, רואה שם לחם. רואה שם חלה, רואה שם פיתות. מה אתה תולה פיתות? אפילו ביום חול לא תולים. גם של שבת אתה רוצה לתלות? אוי ואבוי. את המן תלו על העץ. לא את הלחם, תולה את הלחם. לכן צריך להיזהר לא לתלות לחם. אבל הגמרא במקום אומרת, אבל בשרה וכברה, כברה זה דגים. למשל, יש לו דגים, והוא רוצה לייבש אותם, ותולה אותם כדי שמדי פעם מבשל אותם, תגן אותם, די איך אוכל אותם כך. הרי היום לא אוכלים סושי, אוכלים, אה? משוגעים, אוכלים תולעים, מכניסים תוך בטן. בר מינן, הכל נכנס לגרון. שם ישמור ויציל.
הרב, יש הרבה אנשים תולים לחם על הפח אשפה.
שמים מה לחם?
תולים בשקית לחם על הפח אשפה,
הפח הזבל. על הפח הזבל, זה כבר עבר. היום יש עדיין דברים כאלה? היום חופרים באדמה, שם.
על הצפרדעים,
אה? דם צפרדע, כינים ערוב. אז תולים את זה, ואחר כך הוא נוסע, וזה נופל בכביש, באים מכוניות דורסות את זה. זה אבון גדול מאוד. אבון גדול, זה ודאי אסור. למה זה לפעמים כיכרות שלמות, הוא תולה. תולה אותם וזה. אז מראש צריך לקנות פחות לחם. אחד שאל אותי אתמול, הילדים שלו, כמה הוא צועק, לא עוזר. אמרתי לו, תתן להם מחצית הכמות. ככה תעשה, כן. אז יהיו רעבים פעם, ויתחילו להעריך. תן להם פחות לחם. מה אתה נותן להם לחם? כמויות. בכמויות נותן להם, והם לא אוכלים. הרבה פעמים אתה רואה במדרגות, אתה עולה לבית, אתה רואה במדרגות, מונח שם הסנדוויץ', חצי אפילו. מה קרה? הילד... הוא חזר מהתלמוד תורה, אכל בקושי ביס אחד, שתיים, שאמא שלו לא תצעק עליו, שם את זה על הגדר, שם את זה שם, ובא אחר כך מישהו מפיל את זה, דורך על זה, זה נזרק, אסור. זה כל זה אסור, אסור לזרוק פירורים, למדנו. כן, נזהר מאוד, שלא לעשות כן. בסדר? מה כבודו אומר?
קונה מהמכולת.
אופניים.
שם על האופניים.
שם על האופניים. מה אתה אומר? זה נקרא תולה? האמת שאין לו אפשרות. הכי טוב היה, אם יש לו ארגז אחורה, שים את זה בארגז, יקשור אותו לארגז. אבל אין החינם, אם יש לו כמות והוא לא יכול, אז ישים אותם. או יעשה אחרת. הוא קונה במקולת גם חלב, קונה דברים אחרים, אז את החלב ואת שאר מידי מאכלי חלב יתלה על הכידון של האופניים. ואילו את הלחם ישים בארגז. כך יעשה. אם אין לו, אז יקשור. אם אין לו, אז בדעבד אפשר. כיוון שזה סוף סוף ליד היד שלו. זה לא נקרא בדיוק תולה. כי איך שהוא יורד, הוא מוציא את זה משם. וכדי שיכול לנהוג. מרפק?
כן, לאחוז את זה במרפק, לא לתפוס את זה.
והוא ינהג גם עם האופניים.
זה אין בעיה.
מה הבעיה אם אני לוקח את זה באצבעות או שם את זה במרפק? אין בעיה. זה לא נקרא תולה. כי זה איתי. זה נמצא עליי. נכון, רבנו חיים פלאצ'י כותב שהוא היה נזהר עם כל הגדלות שלו והעוצמה שלו, לא היה נותן את הטלית והתפילין לשמש. הוא היה הרב של כל טורקיה, והמלך נתן לו משרתים, נתן לו זה. לא היה נותן את זה, אפילו משרת יהודי. לא נותן, אלא הטלית אומר, אני לוקח את זה בעצמי, כמו שזה צורך מצווה. אז זה היה לוקח איתו. אבל הלחם, שאר הדברים, מותר לתת. אז גם שם הכתב שלא יתלה את הטלית. יש כאלה, ככה היו עושים. כי בזמנם לא היו עושים, לא היה להם ריץ'ראץ' או כפתורים. היה שקית של התפילין, יש לו חוט. ומשחילים אותו שם מסביב בשפה, חומר אותו וקורך אותו סביב זה, ואז היה מחזיק את זה כך תולה. זה אסור. בגמרא גם מביאה אותה הזהרה באותה סוגיה, אסור לתלות תפילין. שכאלה הוא לוקח את התפילין, אחרי שהוא חלץ אותם, הוא אומר שמה יקפל וזה? תולה את זה על המסמר, יש לו מסמרים בקיר, מלא. תולה את התפילין, זה אסור לעשות כן, כי הוא תולה את התפילין. אז כן, יזהר בזה. אבל? מה? שקית אטומה, אבל בתוך השקית מיוחדת לתפילין. זה ביזיון, לא. גם ספרים, ספרי קודש, אסור לתלות. שקית של תפילין. יש, שאלו, מה הדין אם מותר לו, למשל בווספה או בזה, הוא שם ארגז שהוא יושב עליו. הוא עושה לו שני מושבים, שם הוא יושב עליו, ומתחת לזה, שם בתוך זה ארגז, שם את התפילין שם. זה גם בעיה. זה בעיה. אז אם זה, יש שיתירו אם זה כלי בתוך כלי. למשל, יש לו שקית של התפילין, בתוך השקית של הציצית, ועליה ישים גם איזה, יש לו איזה תיק מיוחד. היום מוכרים תיקים של לשים בו את הטלית והתפילין, שלא ידעו שאתה הולך לבית הכנסת, התגלו אותו, הוא הולך בשעה 12 בצהריים להתפלל שחרית. אז הוא עושה את עצמו כאילו דוקטור, יש לו תיק, והולך עם התיק ושמת תפילין וציצית ותפילין. אז עכשיו לשבת על זה, יש בזה דיון בהלכה, המחמירים, אנחנו מחמירים בזה, אסור לעשות כן. יושב על הכלי שבתוכו יש תפילין. זה אסור לעשות כן. זה דרך של ביזיון, חס ושלום. צריך להיזהר. מה? לא משנה, אבל יש שם תפילין. איך אתה יושב שם? איך? תיק על הגב, אתה שואל. תיק גב, מותר. מה יש בזה? זה כן, זה מותר, זה אין בזה, אין בעיה. גם רבי חיים פלאצ'י יסכים בזה שמותר. כן, אז זה, אבל לתלות פת, ייזהר לא לתלות בשום פנים ואופן. אבל דברים אחרים, מאכלים, מותר לתלות. בן איש חי כתב, הביא את ההלכה הזאת, וכתב שהיה להם בבבל, היה מנהג שם היו עושים עירוב, והעירוב זה גם בזמן הגמרא היה, היו תולים אותו בתקרה, היה מקום מיוחד, גם כמו שהיו תולים בבית, בבית מה היו עושים? שלא היה להם אז מקררים, היו תולים את הבשר בתוך שקית, אפילו היו תולים אותו בשק של בד, והבשר, הדגים ועוד היו תולים את זה, ואז היו תולים. גם את העירוב, מה זה עירוב? פת עם ביצה או פת לבד, אפילו עושים עירוב, ועושים עירוב לכל בני העיר, והיו תולים את זה בבית הכנסת. הוא מיד עמד, איך שנעשה החכם של העיר, אמר להם לא, בטל את זה, ואז קנה, הוא עשה טבע, קופסה יפה, ושמו אותה, קבעו אותה בעמוד של הטבע, והטבע גדולה עם עמודים, על העמוד, הבריגו את זה שם, הברו את זה לעמוד, בתוך הטבע הכניסו שם את העירוב, וזה משנה לשנה, בפסח, היו מוצאים אותו, מבארים אותו עם החמץ, שמים מצה במקומו. ואז עד אחרי פסח, ירחם השם, אחרי פסח יבוא משיח, גמרנו. בסדר. אז זה טוב. עכשיו יש עוד הלכה, מסכת כתובות. פעם אנחנו מסכת כתובות עכשיו. שם הגמרא אומרת, כל מידי דעית בהרחה וקיוהה, בעל מהב לשמעי. מה היה להם אז? מלצר, הוא היה סוחרים אותו, שמש, הוא שמש על הסעודה. תפקיד שלו להביא כוסות, להביא אוכל, להביא לחם, להביא מנות, מלצר. והוא התפקיד שלו הולך ובא. עכשיו, לפעמים יש אוכל שיש בו ריח טוב, ריח של התבשיל. זה ריח עולה, ריח רואה, ומגרה את הבן אדם, בפרט אם הוא לא אכל, זה מגרה אותו מאוד, הוא רוצה לאכול, התלרחה, או קיוהה. מה זה קיוהה? כמו לוקח תפוז, לוקח דבר חמוץ, שהחמוץ הזה נותן, מי שרואה אותו, למשל, עכשיו תיקח קלמנטינה, אבל היום הקלמנטינה כמו תפוח אדמה, הכל נהיה אותו טעם. פעם היה תפוז או קלמנטינה או אשכולית, אתה קולף אותו, הריח שלו מתפשט בכל החדר, ואז זה שנמצא שם מתאווה ועולה לו רוק בפה, לסכנה. מה הוא אומר? זה יכול לבוא לסכנה. צריך לתת לזה שהביא לך, תן לו לטעום מזה גם כן. לא רוצה, כי לא, בכל זאת תיקח, תיקח. כל מידי דיד בריחה וקיוהה, זאת אומרת זה נותן ריח או גורם גירוי בחך, תיזהר לתת לו. והגמרא ממשיכה שמה ואומרת, היו שני אחים, תמידי חכמים. אחד היה אחו בר איהי, אבו, סליחה, אבו בר איהי. וחברו, ואחי מנימין, מעניין, מנימין בר איהי. והגמרא לא מגלה מי, אומרת, אחד היה נותן לשמש שלו, אחד לא היה נותן. כי הם היו תואמים מעצמם. מור, אליהו משתעה בעדי, ומור, אליהו לא משתעה בעדי. כלומר, אחד מהם היה אליהו, בא אליו, אליהו הנביא, מגלה לו סודות מלמעלה. והשני, אליהו לא היה בא אליו. אז הוא אמר לאחיו, תגיד לאליהו, למה הוא לא בא אליי? אבל לא, שאלתי אותו, אני שואל אותו. הוא אומר שאתה לא נותן לשמש לטעום, והוא מצטער, הוא מריח את האוכל, ומריח ולא אוכל, אז זה גורם לו, אבל אני נזהר לתת לו. לכן הוא אליי הוא מתגלה, אליך הוא לא מתגלה. מכאן למדנו, צריך להיזהר בזה. ועד כדי כך מקפידים בשמיים. אליהו לא היה בא אליו. אז לכן, יזהר בזה, שייתן למי שנמצא לידו. או אותו דבר, אם הוא משל, קייט הוא פרק תפוז, פרק אשכולית, כל הדברים האלה שגורמים קיוהה. אז יכבד את השני, לטעום מזה, לקחת. אפילו מעט מציצה כלשהו, כדי שלא יהיה על ידי זה, יבוא לידי איזה קיוהה. זה יכול לבוא לידי סכנה, גמרא אומרת, עד כדי כך. כן, נזהר. עוד דבר, רש"י כתב במסכת שבת, שאדם ייזהר מאוד, שלא יישאר דם של אדם, לא עליכם, פעם יוצא לו מהחותם, או חס ושלום, ממבצע, אז אדם נפל ברצפה, שלא יבוא חתול וילקק את זה. הם החתולים רשעים, הם רואים דם, הם באים לאכול אותו. זה גורם לאותו אדם שאוכלים את הדם שלו חולשת הלב. אז יזהר לשטוף, לכן נוהגים לשטוף אם יש שם איזה, או מכסים אותו באפר, מקום של אפר, אבל מקום שהוא מרוצף וכדומה, שוטפים את זה או מנגבים את הדם, כדי שלא יבוא איזה בעל חי. אבל הגמרא דיברה על חתול, האמת שמהפשט משמע גם עם כלב או כל, רק אז היו מצוי יותר חתולים בבית, נמצאים שם, מסתובבים. אכן, יזהר בזה, זה יכול לגרום חולשה. תוספות הביאו במסכת נידה, כתבו התוספות שם, שכל דבר שיוצא מגוף האדם, יזהר לא לשרוף אותו. כגון, אם יש לו למשל תספורת, ציפר אותו את השיער שלו, וכן הציפורניים. וכן מעקרו ממנו שן. וכן כל דבר שהיה בגוף האדם. לא ישליך אותו, ולא יבוא בעל יאכל את זה, כי זה מסוכן. או בגמרא תנו רבנן, שלושה דברים נאמרו בציפורניים. קוברן צדיק, זורקן רשע, שורפן חסיד. יש עד היום בסתמר, אני לא יודע איך היום, הרבה היה בסתמר שמה, ביום שישי באים, היה גם ספר, מספר את האנשים, כולם, מספר אותם אפס, משאיר להם פאות. אחרי זה גם, היו גוזסים את הציפורניים, לפני המקווה, נותנים לו, והוא שורף את זה שמה. משלמים לו על זה איזה כמה שקלים, השם שמה. אז למה שורפן? למה חסיד? המפרשים כתבו, שכל דבר שיוצא מגוף האדם אסור לשרוף. שורף את זה, אז יכול חס ושלום להזיק לו. אבל הוא, כיוון שהציפורניים הן מסוכנות, למה? גמרא אמרה שאסור לגזור ציפורניים ולזרוק, זה נקרא רשע. למה? אם תעבור אישה מעוברת שמטפיל חס ושלום, זה יכול להזיק. לכן רבקה אמנו, כאשר התרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם. מה כתב רש"י? היא הלכה למדרש שם בעבר. אמרה שם אין פחד, אז היא הלכה לדרוש את השם, צורך השם. השם אמנם אמרו שבבית מדרש מותר, למה שהאישה לא באה. ולא, אין חשש שאישה בהיריון תבוא. אבל לכל זאת, הלכה רבקה אמנו, ותלך, לאן הלכה? למדרש שם בעבר. זאת אומרת, מכאן יזהר האדם. עכשיו מה עושה זה החסיד? הוא אומר, אני לא רוצה שאף אחד ייקשל בציפורניים. למה? הם, המזיקים, נהנים מהציפורניים, מה שעודף, רוצה פורן. ואז כשהוא זורק את זה, מבזה אותם. מבזה אותם, אז הם נוקמים בו. הם נוקמים בו. מה הוא עושה? הוא רוצה לסוף את זה. אומר, הבד הזה מהעולם לגמרי. אז תם אדם, אנחנו זורקים את זה בשירותים. ואז זה הולך משם על האדמה, קובר אותם. אז זה אין בעיה, זה נקרא צדיק. אבל החסיד מה עושה? אומר, אין דבר. העיקר שלא יקשלו בני אדם, שלא יבואו לידי תקלה. אז הוא הולך שורף את זה. לכן אמרו על זה, שורפן, חסיד. אבל בכל מקרה, תוספות כאן כותבים, שלא ישליך שום דבר שיוצא מגופו ולא ישרוף אותו. לכן גם היו לוקחים את השערות, היו שורפים אותם אחר כך. אומר לא ישרוף, אלא יזרוק אותם במקום שאנשים לא עוברים ושווים עם ההשפעה, ואז תן להם את חלקם. אז זה מסלק אותם מעליו. שם יתברך ישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום מעתה ועד עולם. חבוד כבוד הרב.